ברשותכם, אחרי שהתייעצתי, או יותר כך פנו אליי כמה בעניין הזה, והבנתי שאורות התשובה זה ספר מאוד חשוב בשביל להבין הרבה דברים באמונה, הרבה דברים במציאות שאנחנו חיים אותה כאן היום בארץ ישראל. בכלל להבין את כל העניין של התשובה דרך העיניים או דרך המבט של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. ברשותכם, אנחנו נלמד הקיץ את אורות התשובה. אלא אם כן אתם מתנגדים. אתם מסכימים לעניין הזה? מסכימים, יופי. יישר כוח. אי אפשר לחלק את הספרים. ועוד דבר, יש לי בקשה, אם אפשר להתקרב יותר לכאן, כי אני קצת לא שומע, וזה יקל עליי הדבר הזה. לפני שנתחיל ללמוד את תורת התשובה, אני רוצה כמה דברי הקדמה לגבי המחבר, לגבי הרב קוק, זכר צדיק לברכה. אני לא זכיתי להכיר אותו אישית, רק דרך הכתבים, קצת ללמוד מהדברים שהוא כתב. אלא זכיתי להכיר את הייתי אומר, את הבן, זכר צדיק לברכה, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, וגם את המשפחה מסביב קצת. בכל זאת, מבחינת הרב קוק זצ"ל, שהוא מחבר הספר, צריך לדעת, להבין במה יסקינן, מי הרב קוק זצ"ל, שהוא... כמה שאני לא נדבר במעלתו או בשבחו של הרב קוק, זה מבטא אפס קצהו של מה שהוא באמת היה מבחינת אישיותו, מדרגתו התורנית, האישית, הרוח שהוא הציל, הנהגה שהוא הנהיג את עם ישראל. אבל בראשי פרקים נאמר את העניין הזה. הרב קוק זצ"ל הוא היה כהן, כידוע. והוא היה כהן, אפשר להגיד, מבחינת כהן גדול. ההבדל בין כהן אדיוט לכהן גדול, שכהן גדול לוקח על עצמו את כל עם ישראל. כהן אדיוט גם הוא צריך, איך אומרים, להתפלל, לעבוד, לעשות בשביל עם ישראל. אבל הכהן הגדול בבית המקדש הייתה לו אחריות על כל עם ישראל. והאחריות הזאת התבטא גם באופן חיצוני, נאמר, על ידי החושן. היה לו כאן חושן על הלב, זה היה 12 שבטים, 12 אבנים טובות שהיו על הדבוקות על הלב שלו. ואבני האפוד, זה היו שני אבנים טובות שהיו על הכתפיים. ועליהם היו חרוטים גם שישה שבטים מצד אחד, שישה שבטים מצד שני. התכשיטים האלה, החושן והבני האפוד, הם מבטאים, נאמר, את הפונקציה, את התפקיד של הכהן הגדול. כל עם ישראל בלב שלו, על הלב שלו, בתוך הלב שלו. כלומר, אדם כללי מאוד, לא אדם פרטי. הוא כל חייו, כל המציאות שלו היה... לא בשביל עצמו, הכל בשביל הכלל, כלל ישראל. להשפיע, להיטיב לכלל ישראל, כלל העולם, לא רק לישראל. מצד שני, אחריות. הכתפיים, זה תמיד מסמל, אחרת היום, למה בצהל הקצינים יש להם דרגות על הכתפיים ולא על ה... על ה... בצד... הממקפים, הסמלים, זה כאן, נכון? אבל ראיתי היום לאחרונה, הנגדים יש להם גם דרגות על הכתפיים. זה רק בשביל לעשות רושם. אבל האמת, שהאחריות, הביטוי לאחריות באמת, הדרגות על הכתפיים, לומדים את זה מהכהן הגדול. כהן הגדול, היו לו שני פלאפלים כאן. הוא היה מבחינת האדם שלקח על עצמו את האחריות על עם ישראל. על כל השבטים. למרות השוני, ימין ושמאל, כתף ימין, כתף שמאל, ובתוך זה היו כל מיני גוונים, כל מיני צבעים, כל מיני שבטים, וכל זה. הוא היה לוקח על עצמו מצד אחד בלב את כל עם ישראל, מצד שני היה לוקח אחריות על כל עם ישראל. אחריות עד אחרון היהודים, זה לא היה דבר פשוט, האחריות הזה. אז זה אפיין את הכהן הגדול, ואני יכול לומר, זה אפיין את הרב קוק זצ"ל. כל מעלתו, כל גדולתו הייתה באמת שהוא היה אדם כללי. אדם שכבר מילדות הוא קיבל על עצמו משימה לאומית, והייתי אומר אפילו עולמית, כי הוא מקשר את הלאום עם האנושות, עם העולם כולו. וראה שליחות בכל פועלו, אם זה ברבנות, אם זה בכתיבה, אם זה ברבנות הראשית שהוא הקים, אם זה בהנהגה של עם ישראל, כל דבר. הוא היה אדם, מה שנקרא בלשון שלנו, אידיאליסט. אני לא יודע אם שמעתם פעם את המילה אידיאליסט. מישהו פעם שמע את המילה אידיאליסט כאן? איפה שמעת על זה? בעין יב. אדם אידיאליסט זה אדם כללי. אדם שפועל למען הכלל, שחי למען הכלל. זאת אומרת, אידיאליסט אמיתי. זה אפיין את הרב קוק זצ"ל. ומתוך הכלליות הזאת, הענקיות שלו בתורה, והענקיות שלו בתורה, היא נבע גם, היא השפיעה על הכלליות, וזו השפעה הדדית. בין הגדלות שלו בתורה, שהוא היה גדול בתורה בכל מקצועות התורה, אם זה בהלכה, אם זה בגמרא, אם זה בקבלה, אם זה במדרש, אם זה באמונה, בכל דבר ודבר הוא היה מהגדולים שבגדולים בדור האחרון. הוא ראה, לא כגאווה חס ושלום, אבל ראה את עצמו כרואה האומה, רואה בלשון בעין, כן, מנהיג, רואה, כמו משה רבנו, שהוא הרואה הנאמן, זאת אומרת, הרואה הנאמן, מה שנקרא, שהוא הנהיג את עם ישראל במדבר, הוציא אותם ממצרים וכו'. הרב קוק ראה את עצמו רואה, וגם רואה באלף, דהיינו היה לו מבט חודר לתוך ההיסטוריה, בעבר, בהווה וגם בעתיד. וכל הדברים האלה הוא כתב אותם. הוא היה כמעיין המתגבר, כיוון שלמד תורה לשמה, וכתוב כל הלומד תורה לשמה הוא כמעיין המתגבר, והיה שופע בדברי תורה, באמונה, במחשבות, בדברים כאלה, והוא היה כותב וכותב וכותב, לאחרונה יצאו הפנקסים שהוא כתב, בכל מקום שהיה יכול, פנקס או משהו, היה כותב רעיונות, היה כותב מחשבות, היה כותב הלכות, היה כותב שירים, היה ממש כמעיין המתגבר, והדברים שהוא כתב, הם חלק קטן מהדברים שהוא כתב, הם יצאו לאור, כשהמכנה המשותף של כל הספרים שלו, זה המילה אורות. אורות, פשוטו כמשמעו, אור, להביא, אור זה טוב. להאיר את הנשמות, להביא אור לעולם, זה תפקידו של הרב קוק זצ"ל, הוא ראה בזה את תפקידו, ולכן גם הספרים שלו אורות, אורות, אורות הקודש, אורות התורה, וגם אורות התשובה, גם הספר הזה שנקרא אורות התשובה, זה חלק מהדברים שהוא אגב והוא כתב, והם, הספר הזה נערך, שלושת הפרקים הראשונים נערכו על ידי הרב קוק בעצמו, הוא כתב אותם, והיתר, מי שערך אותם זה היה הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הבן שלו, כמובן בתחת חסותו והדרכתו של האבא, שהוא היה מלווה אותו, היה צמוד אליו, היה כל הזמן בקשר איתו. אז זה לגבי המחבר הרב קוק זצ"ל. מדובר כאן על אדם, בעל אדם מאוד כללי, אדם שיש לו אחריות, מנהיגות על עם ישראל, על הדור שלו, אבל גם על הדורות הבאים. כל הדורות הבאים, דיין הדור שלנו, הוא תמיד רעם למרחוק, כמו הרמב״ם, שהוא כותב את ההלכות שלו, הוא כותב לא רק לדור, כמו שולחן אורך שנכתב רק לתקופה הזאת, אלא הרמב״ם כותב גם הלכתא דמשיחא. כותב גם לגבי העתיד, שיבנה בית המקדש, הלכות המשיח, וכל הדברים, הוא רואה, יש לו מבט מאוד מאוד מקיף, מאוד עמוק, מאוד חודר, לאורך כל הדורות. אז זה באופן כללי הרב זצ"ל, ומה שאפיין אותו זה מידת האהבה. האהבה זה מידה שמי שפגש אותו ויכיר אותו, אומר, הייתה לו אהבה לכל אדם. זה משהו שמקרין, כמו אור קרן אור פניו של משה רבנו, הוא היה לו, הייתה לו הקרנה גדולה של אהבה לכל. הוא היה כהן, והכהן כתוב מצווה, אשר קידשם מצוותיו וציוונו, לברך את, בקדושתו של אהרון, לברך את עמו ישראל באהבה, וזה לא רק עניין של ברכת הכהנים, זה כל המציאות שלו הייתה להקרין, להשפיע לאהבה לא פעם, בשם הבן היה אומר, היה מזכיר את העניין, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, ממידת האהבה מגיע העניין הזה של גאולה של עם ישראל. מכיוון שאנחנו עומדים בפתחו של יום העצמאות, ואנחנו לומדים אורות התשובה, אז ברשותכם, אני רוצה, אמנם נעבור כסדר על הדברים, אבל בגלל הימים האלה, לעסוק בקשר בין התשובה ובין הגאולה. הקשר בין תשובה לגאולה. ובאמת, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, כותב במבוא, תפתחו בבקשה את הספר, הוא כותב במבוא כך. בדף י"ח, אתם רואים? במבוא להוצאה הרביעית של הספר הזה. הספר יצא בהרבה הוצאות, אז זו הוצאה הרביעית. ברוך ומבורך שם השם, חונן הדעת, הרוצה בתשובה וגואל ישראל. זה לפי הסדר התפילת 18. חונן הדעת, ברוך אתה השם חונן הדעת, הרוצה בתשובה, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, וגואל ישראל, ברוך אתה השם גואל ישראל. שלושת הדברים האלה, הדעת, התשובה והגאולה, הם קשורים אחד בשני. ועל זה, ברשותכם, אני הייתי רוצה קצת להרחיב את הדיבור, על הקשר בין המושג תשובה ובין הגאולה, כולל יום העצמאות. אנחנו עומדים פתחו של יום הגאולה של עם ישראל, יום שנולדה מדינת ישראל. בסדר? אז קודם כל נבין את הנקודה הזו. כשאנחנו מדברים על תשובה בדרך כלל, בתורה, בכל מקום שהתורה מזכירה תשובה, זה בהקשר לגאולת עם ישראל. כל מקום. התשובה והגאולה זה עניין אחד. זה לא שני דברים נפרדים. היה רב חשוב, קראו לו רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכה, שהוא הרב הזה היה חי בערך לפני 150 שנה, זאת אומרת, באמצע המאה הקודמת, לא הקודמת, לפני 200 אפשר לומר, אנחנו כבר, זאת אומרת, בערך בשנת תף ריש, תף ריש, תף ריש, לפני 150 שנה, יותר מ-150 שנה. הרב הזה, רבי יהודה אלקלעי, הוא היה רב חשוב מאוד, שהוא עסק בתורה, בקבלה, בדברים כאלה. והוא חי בבלקנים, באזור הבלקנים, והוא הגיע להכרה, ושהגיע הזמן שעם ישראל יצא מהגלות לארץ ישראל. עד רבי יהודה אלקלעי, נאמר, כמעט לא היה מישהו שקם ואמר, צריך להקים מהיהודים, להקים ליהודים מדינה. היום אנחנו יושבים במדינה, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. תמיד תועלים את העניין של מדינת ישראל בהרצל. הרצל הוא היה מנהיג מדיני, דיין הוא הקים תנועה שקראו לה התנועה הציונית, והוא חרט על דגלו, צריך להקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. היה ויכוח באמצע הדרך עם ארץ אוגנדה, לא משנה. אבל להקים מדינה, מה שלנו היום פשוט, כי אנחנו חיים בתוך מדינה, אז היה חלום. זה לא זה מה זה מדינה. היינו קרוב ל-2000 שנה, היינו בלי מדינה, בלי ארץ, בלי שום דבר. פתאום קם יהודי ואומר, צריך להקים מדינה ליהודים. הרעיון המדיני, להקים מדינה. לפני הרצל, לפני שקם הרצל, שהקים את התנועה הציונית, שהיא בעצם תנועה פוליטית, שחרתה על דגלה את רעיון הקמת המדינה היהודית, לפני זה היו רבנים שהגו את אותו רעיון. צריך להקים מדינה לעם ישראל. אחד הרבנים האלה, מהראשונים, מהאלה הרבנים שקמו, צריך להקים מדינה, זה היה רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכה, שהזכרתי את שמו. היו עוד רבנים, רבי ציקה לשר ואחרים, שאמרו, יהודים, הגיע הזמן לקום, לעשות מעשה, לעלות לארץ ישראל, להתיישב ביישובים, לעשות חקלאות, להקים ממש מדינה כמו כל מדינה שקיימת. רעיון פשוט, אבל אז היה חידוש גדול ונועז מאוד. ורבי יהודה אלקלעי הוא לא רק אמר, אלא נאה דורש ונאה מקיים. הוא התחיל ללכת באירופה, בקהילות היהודיות, ופנה לכל מיני גורמים, אמר, אנחנו באים להקים כאן, רוצים להקים מדינה בארץ ישראל. לצורך זה, קודם כל צריך לקיבוץ גלויות, להביא את היהודים, להשיב אותם הביתה, לארץ ישראל, ולהתיישב חקלאות, לעשות חקלאות, להקים יישובים, ולהתחיל את הצעד הזה של תחיית עם ישראל בארץ ישראל. הוא כתב מאמרים, רבי יהודה אלקלעי, אחד המאמרים שהוא כתב, לא הבאתי אותם לכאן, אבל אולי בזמנות אחרת אני אקריא לכם, זה הקשר בין המושג תשובה ובין הגאולה. זה מה שתכף נראה אצל הרב קוק זצ"ל. ושם הוא מביא במאמר שלו על התשובה והגאולה, הרב יהודה אלקלעי, הוא מביא שם, אומר, כל מקום שכתוב בתורה, מביא את המקורות, כל מקום שכתוב בתורה תשובה, זה בהקשר לשיבה לארץ ישראל. ומה שבימינו נקרא תשובה, זה נקרא מצוות וידוי. הרמב״ם בהלכות תשובה, כשהוא מדבר על הלכות תשובה, הוא לא מדבר על תשובה, הוא מדבר על מצוות וידוי. שאם אדם עושה חטא, אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, וכו', כמו שאנחנו מכירים את הוידוי. אבל התורה, כשהיא מדברת על תשובה בכל מקום, היא מדברת על שיבת עם ישראל לארץ ישראל. זה תשובה. במילים אחרות, יהודי שעושה עלייה לארץ ישראל, אפילו שהוא לא דתי, הוא בעל תשובה. שאלו אותי איך אני יודע את זה? זה לי כתוב בספרים. עם ישראל שב לארץ ישראל, מה זה תשובה? תשובה זה לשוב לעצמנו. תשובה זה לשוב אל ריבונו של עולם. דרך זה שאנחנו משווים לעצמנו. העם היהודי בגלות זה לא הוא. העם היהודי בגלות הוא משול... עצמות יבשות, ככה אומר הנביא יחזקאל, התחיינה עצמות היבשות. אני לא יודע אם ראיתם פעם יהודי בגלות, מישהו ראה יהודי בגלות? לא ראיתם. זה משהו משונה. יהודי בגלות זה מאוד משונה. זה לא הוא, זה לא עם ישראל. זה עם ישראל במהות כמובן. אבל זה כמו גרעין שהוא לא נובט, הוא לא צומח, הוא לא יוצא הפירות שלו בגלות. זה המציאות של הגלות. ארץ ישראל זה המקום הטבעי של העם היהודי. זה הבית של העם היהודי. זה המקום שאם אתה שב לארץ ישראל, אתה בתהליך התשובה. ככה מסביר רבי יהודה אלקלעי את הרעיון הזה. שהשיבה לארץ ישראל זאת התשובה הגדולה שאליה מדברת בכל מקום התורה. ומתוך התשובה הזאת שישיבה לארץ ישראל נגזרת התשובה הפרטית של כל אחד ואחד. זה הרעיון של התשובה והגאולה. וזה מופיע הרבה מאוד גם בתורה וגם בחז"ל בעניין הזה, של תשובה זה לא עניין פרטי רק, אלא קודם כל זה עניין עולמי, תשובה קדמה לעולם. הגלות היא התרחקות מהמקום הטבעי והאמיתי של העם היהודי, והתשובה היא שיבה, מלשון תשובה, מלשון, אנחנו שווים אל עצמנו, אל טבענו, אל מהותנו, אל הנקודה, המקום האמיתי שלנו, וזה נקרא תשובה. על זה תפתחו בבקשה את הספר, בסוף הספר דווקא, יש מאמר שעוסק בקשר של תשובה לארץ ישראל. בדף קוף ממתת. בבקשה, אני אקרא. יש לכם קוף ממתת. למי שאין ספרים, בסוף יש כאן עוד ספר. יש לכם ספרים? בבקשה. בדף קוף ממתת. קודם כל, במאמר הזה, הרב קוק זצ"ל מסביר מה זה תשובה באופן כללי. אל התשובה, זה שם המאמר, כן. התשובה היא שיבה אל המקוריות, אל הראשית, לחבר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. באופן פשוט, בשביל להבין את המושג הזה, את המשפט הזה, האדם משול לעץ, כי האדם עץ השדה. התורה משולה לעץ. העולם משול לעץ. המושג הזה, הציור הזה שנקרא עץ, הוא בא ללמד אותנו על המבנה, עץ חיים היא למחזיקים בה, אנחנו אומרים. בא ללמד אותנו על המציאות שאנחנו חיים בתוכה. המציאות שאנחנו חיים בתוכה זה כמו עץ. עץ יש לו שורשים. השורשים של העץ הם קבורים באדמה, אתה לא רואה אותם. הם נמצאים למטה. אבל כל בר דעת, כל ילד מבין שמהשורשים הולכים וצומחים הענפים. הגזע, אחר כך הענפים, הולכים וצומחים מהענפים. זה משל כמובן. באדם דרך אגב הוא גם עץ, אבל הוא עץ הפוך. למה? הראש של האדם זה השורש. הידיים והרגליים זה הענפים. הראש שלנו תקוע איפה? בארץ או בשמיים? אם אתם לא עומדים על הראש, כמו שאומרים. איפה הראש שלנו? בשמיים, נכון? השורש שלנו מתחיל מהשמיים, מתחיל מאלוקים. ויפח באפם נשמת חיים. הידיים, זה סמל המעשה, הרגליים, זה סמל ההרגלים, כל הדברים האלה, זה מתחיל מהראש. משם, זה השורש של הדברים. ככה העולם. כמו שבעץ השורשים אינם נראים, אבל כל בן דעת מבין שלמרות שהשורשים הם מבחינת נסתר, אבל על זה הוא צומח העץ, מכאן צומח העץ וצריך לגדל, ככה גם הקדוש ברוך הוא בעולם. המקור לכל מה שקיים בעולם ויסוד האמונה שלנו זה בורא עולם. ריבונו של עולם הוא המקור, למרות שהוא נסתר מעינינו, ולעת מחשבה תפיסה בכלל, ואנחנו לא תופסים אותו בכלל. ולא רואים אותו בכלל. וכל המציאות שאנחנו חשים אותה בחמשת החושים, ורואים אותה, כל זה, זה הענפים. שהשורש הוא העניין האלוקי. שהוא נסתר מעינינו. ואנחנו חיים בעולם שהוא בעצם פרי המחשבה האלוקית, או הרצון האלוקי. זה עולם של עשייה, עולם שמוחשי, עולם שהוא מורגש. זה יסוד גדול בהבנת החיים והמציאות בכלל. היסוד, כל הבריאה, כל מה שקיים בעולם, הוא באמת הרצון של הקדוש ברוך הוא, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? החיים שאנחנו חיים אותם, חיי החומר, חיי הגוף, חיי החיים הפיזיים, החיים הרגילים, הם מרחיקים אותנו כמו הענפים, שהם הולכים ומתפשטים ומתרחקים מהשורש שלהם, באופן טבעי, כמה שהעץ יותר גדול, הענפים יותר מתרחקים מהשורש, מהמקור. ככה גם החיים שלנו. אבל כמו בעץ, יש תנועה מהשורש אל הענפים, אבל מי שלמד קצת בוטניקה יודע שיש גם תנועה מהענפים אל השורשים. כמו בגוף האדם, יש דם שזורם מהלב אל האיברים השונים והעורקים, אבל יש גם דם שזורם מהאיברים דרך הורידים, חוזר חזרה אל הלב. במילים אחרות יש בעץ תנועה דו-סטרית מהמקור הדברים הולכים ומתפשטים ומהדברים ההולכים ומתפשטים יש תנועה אל המקור בחזרה התנועה הזאת שנקראת מהענפים אל המקור, אל השורשים קוראים לה בלשון שלנו תשובה. תשובה. למה? שם. המקור זה שם. אתה מתרחק מהמקור, ואתה שב אל המקור. מכאן המושג תשובה. אז זה המאמר הזה שהוא כאן פותח אותו בהבנת המושג תשובה. שכל מה שקיים בעולם מקורו באלוקים, ברצון של אלוקים. אבל הדברים האלה נראים על פניהם כאילו מתרחקים מן המקור. וכשאנחנו זוכים לאורות התשובה, אנחנו רואים איך שכל הענפים של החיים, של המציאות, הכל מתחבר והכל שב אל המקור, דהיינו אל ריבונו של עולם. זה מובן הרעיון. נראה את זה עוד פעם. התשובה היא שיבה אל המקוריות. ומהי המקוריות? המקוריות זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. המקוריות זה בורא עולם. זה התשובה. אל הראשית, אל הדבר הבראשיתי, הראשיתי, המחשבתי, הרצוני, שהוא עומד ביסוד הכל. לחבר את כל ענפי החיים אל השורש אשר משם הם יוצאים. זה באופן כללי העניין הזה שנקרא תשובה. עכשיו הוא מתחיל להסביר את זה באופן פרטי, אחר כך הוא יעבור לצד הלאומי של הדבר. בואו נראה. נשמתנו הלא היא תאוריי. אני בדקתי את זה, זה נכון. כל אחד מאיתנו אומר או לא אומר, זה לא משנה. בבוקר אחד הדברים שאומרים, נשמה תאורה שנתת למי? מישהו אמר הבוקר נשמה תאורה? אה? בך הוא נתן? תראה לי את הנשמה התאורה שלך. כל אחד מאיתנו ירצה או לא ירצה, זה לא משנה. יש לו נשמה תאורה. הרב קוק זאת על הרב ציוד הזה, מהיר את ההערה. כתוב נשמה תאורה. לא הייתה תאורה, אלא עכשיו היא תאורה. רגע, אני בתוך הלכלוך, בתוך כל הדברים האלה. היא תאורה או לא תאורה? מה אתם אומרים? בכל מצב היא תאורה. הנשמה היא תאורה, בין אפילו כשאתה לא מרגיש שהיא תאורה. אבל זה מתחיל מאלוקים, זה לא מתחיל מאיתנו. נשמה תורה שנתת בי. מי זה בי? מי זה בי? תסביעו, מי זה? אז כל אחד מאיתנו יש לו נשמה תורה. ואם אתה רוצה, אני אצל לכם תרגיל ביחסי אנוש. יש מישהו שלפעמים מציק לכם. יש כאן מישהו שמישהו מציק לו בחיים? יש מישהו? אף אחד, כולכם צדיקים. מלאכים, אני רואה. אז אם אתם רוצים להקל על עצמכם מהדבר, תגיד, נשמה תורה שנתת בו. מי זה הבו הזה? זה שמציק לכם. כי באותה מידה שנתן לכם, נשמה תורה, הוא גם נתן לו. זה אותו שורש, אותו מקור. נשמות הן כולן תורות. זה שהוא מציק לך זה עניין אחר, זה עניין פרטי. אבל זה שיש לו נשמה תורה, זה עניין אחר. זה יקל עליכם עוד, זה תרגיל דרך אגב ביחסי אנוש. במיוחד בשלום בית, משפחה, דברים כאלה. תמיד צריך לחשוב שכל אדם ואדם, אלוקים, ויפח באפם נשמת חיים, כל אדם ואדם יש לו נשמה תורה. אז זה, קודם כל, זה מתחיל מכאן. שאלוקים נפח בנו נשמה תורה. תורה הכוונה היא נקייה, לא מלוכלכת. הגרעין החיובי, אלוקים עשה את האדם ישר. הגרעין הזה קיים בכל אדם באשר הוא אדם. נשמתנו הלא תאוריי, חלק אלוה ממעל. דהיינו, יש בכל אחד מאיתנו ממש חלק אלוקי, בצורת נשמה לכל אדם ואדם באשר הוא האדם. כן, זה דבר ראשון. רבת חיים היא במקורה, במקור שלה. העליון. רבת אורה ורבת תפארת. אם נצייר את הנשמה, איך היא יורדת מלמעלה למטה, לצייר לכם את זה? לצייר את זה? אה? לצייר לכם את זה? מעוניינים או לא? אה? זה כמו בספקטרום, כמו בצבעים. למעלה למעלה במדרגה, עושה שלום איפה? במרומיו. במקור של ה... במדרגות הגבוהות של הנשמה הזאת, היא תאורה, היא מאירה, היא מתוקה, היא טובה, היא כל זה. אבל כמה שהיא חודרת ויורדת לתוך חיי המעשה, לתוך חיי היום-יום, אותו אור כאילו מתכסה עליו כל מיני לכלוכים, זוהמה, כל מיני דברים כאלה, ואותו אור שהוא קיים, אבל הוא לא נראה לנו, למרות שהוא כן קיים. למה המשל דומה? ליהלום או לאבן טובה, שהיא נפלה בתוך בוץ, בתוך זוהמה, בתוך לכלוך. אני שואל אתכם שאלה, נראה אם אתם יודעים, חידה, כמו הנכדים שלי. האם יהלום שהלך לאיבוד בתוך הבוץ, נשאר יהלום או לא? אה? איך אתה יודע? יפה מאוד. למשל, הנשמה שלנו היא כמו יהלום, כמו אבן טובה. אלא מה, היא ברבות הימים, בגלל כל הלכלוכים, כל הבעיות, התכסתה קצת בבוץ. מה צריך לעשות בשביל לגלות אותו מחדש? לבוא למכון מאיר ללמוד, יפה מאוד, איך אתה יודע? וזרקתי עליכם מים טהורים. כתוב בנביא, כן? להיטהר. אבל היא נשארה בטהרתה, באורה. על זה מתאר כאן הרב את הירידה הזאת כביכול, של אותה נשמה מהמקור שלה, שהיא בעצם נשארה כל הזמן נשמה אלוקית, אבל החיים, הם הלכו ועשו, קוראים לזה בלשון החכמים, קליפות. עשו מסביב הנשמה הזאת הרבה קליפות. והקליפות האלה, יש כל מיני סוגי קליפות. יש קליפה קשה, זה אדם קשה. יש קליפה קוצנית, כמו צבר או משהו כזה, דוקר, דוקרני. יש קליפה מתוקה שאוכלים אותה. יש כל מיני קליפות, כל אדם עם הקליפות שלו. אז זה, אבל מה הנשמה נשארה? נשארה יהלום, נשארה יהלום. רק מסביב, יש כל הקליפות, כל הדברים למיני. בואו נראה את זה בתוך. אבל גודלה ותפארתה, חוסנה והדרה של אותה נשמה טובה, גלויו בעולם הרוח העליון. שם, במהות, הנשמה הזאת היא גלויה. אבל כאן, בעולם הזה, קליפות, קליפות, לבושים, כל מיני דברים, מכסים אותה, לא רואים אותה. וכאשר התחילה להתקשר בעולם של חיים המעשיים, תינוק נולד, נשמה טובה באה לעולם, מתחיל לבכות, למה הוא בוכה? אם היא נשמה טובה, למה היא תבכה? קשה לה! צריכה לנשום לבד, צריך להאכיל אותה, קר לה, חם לה, אני יודע. אז יש קושי. העובדה שהנשמה הזאת ירדה לעולם העשייה, לעולם שלנו, מתחילים הקשיים למיניהם שאופיינים לכל אדם ואדם. ונתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, נצטרפה עם דאגותיו וטרדותיו, ונסתפכה בסבכי מלחמת החיים הקשים, כל אחד עם המלחמות שלו, עם הקשיים שלו. אף כי בזה ורק בזה לא עלתה בידה להרשים את רשמי פעולותיה, על עולם מגושם ומובלט, על עולם של חיים קשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית. אבל, הלו ענפיה נתפשטו בהכרח, במורד כזה הסתפכה הנשמה הזאת, בכל כך הרבה בעיות וטרדות ועניינים, עד שהסתגלה לאלה המפעלים ותוכן החיים המוגבל בהגבלת בשר ודם, ומתוך כך, כהו מאורותיה. היהלום התכסה בקליפות, בזוהמה, בלכלוך, בכל מיני דברים. ואותה נשמה טובה ומהירה שהיא קיימת, היא כרגע לא מהירה. לכאורה היא לא מהירה. היא נמצאת מסובכת בכל מיני דברים אחרים. הוא עם זיו אורם. ומתוך המחשך הזה באים כל דרכי התהייה הרבים אשר בחיים האנושיים. כל ההסתפכויות שלנו בחיים, כל אדם יש לו את ההסתפכויות שלו, כל הדברים האלה, זה לא בא לבטל את הנשמה הטהורה שהיא קיימת בכל אדם ואדם. אלא מה זה? קליפה, כמו שאמרנו. כל מיני קליפות. יש בעולם. קליפה כזאת, קליפה כזאת. אומרים למשל, אם האדם חי בסביבה קשה, תוקפנית נניח, אז הוא מפתח תוקפנות. מה זה תוקפנות? זה קוצים. הוא דוקרני. אתה אומר לו מילה, פח. אתה עושה, צ'י. כיסו אותו באהבה בחום כזה, אז יש לו קליפה מתוקה כזאת. שמח, אופטימי. הכל תלוי בסביבה שהאדם חי בתוכה. אבל בין זה שיש לו את הקוצים, או בין זה שיש לו את המתיקות, זה לא משנה. זה אותה נשמה תאורה שהיא קיימת, רק מה שמסביב התפתח כתוצאה מהתנאים שכל אחד חי לו בתוכה. למה למשל דומה, פעם עסקתי בנושא הזה של חברה להגנת הטבע, אז יש ידוע בצמחים, יש צמחים קוצניים. קוצים פשוט. אז אני זוכר בשעתו הסבירו לנו למה הצמחים האלה קוצניים, בגלל שלא יאכלו אותם העיזים, או בעלי החיים, אז הם מפתחים קוצים. שבא איזה בעל חי לאכול את הצמח הזה, הוא חוטף את קירה, אז הוא אומר, אופ, זה לא בשבילי. לכן הצבר יש לו את הקוצים האלה. זה דוגמה, כן. ככה גם בני האדם, כל אחד מפתח לו את מנגנון ההגנה שלו בצורה כזאת או בצורה אחרת, או כיסוי כזה או כיסוי אחר. זה מובן הרעיון. כל זה התפשטות או הירידה של אותה נשמה תאורה שהיא הלכה והיא דרדרה לכאורה לתוך חיי המעשה, לתוך הגוף, לתוך הבשר, לתוך הפרובלמטיות של החיים, לתוך כל הבעיות האלה. עכשיו, איך אנחנו מתקנים? זה לא העיקר. איך לוקחים את אותם חיים שהם כל כך נראים לפניהם, כל כך רחוקים מהמקור? איך אנחנו עושים את הדבר? מישהו כאן אמר כבר למכון מיר. מי אמר? אתה אמרת. זה נכון? איך אתה יודע?
תורה
מוציאה
את
המסכים. יפה מאוד. יפה מאוד. לימוד תורה, תיקון המידות, תיקון המעשים, כל הדברים האלה. יש דרך להסיר את הקליפות. יש דרך להתנקות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות. זה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אתה יכול להתאר, אתה יכול להסיר ממך את כל אותם דברים. בוא נראה את זה בתוך. אמנם, הננו נקראים אל התשובה ובת הקול היוצאת מהר חורב מחרדת ואומרת, אוי להן לבריות מעלבונה של תורה. יש לך כאן אפשרות להתאר. יש לך אפשרות להתנקות. ואתה לא עושה את זה? התורה נעלבת, היא אומרת, בשביל מה באתי לעולם? רק להיטיב, אתם לא משתמשים במים האלה להתאר, אין מים אל התורה, כן. היא מכה גלים בלבבינו, ובזמן לזמן, בייחוד בימי התשובה, איננו שמים אל ליבנו, כעת לעשות להשם, וכבר הגיע הזמן לשוב בתשובה, כלומר, מה זה לשוב בתשובה? לקשר את הענפים של החיים המתגלים בכל העלילות, לא לבטל אותם, לחבר אותם, לקשר אותם בכל המפעלים, בכל התכונות, בכל המידות אשר לנו אל מקור שורשם, אל תארתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה, אל הצילות כבודה ומקור אור חייה, שוב הישראל עד השם אלוקיך, עד המקור שלך. כמקרה הנשמה בגוף היחידי, ככה הוא מקרה הרוח המחולל תנועה בקרב עם שלם. עד לכך זה המבוא לקשר בין התשובה ובין הגאולה ובין יום העצמאות. אז יש כאן תהליך שהכל נשמה תורה שנתת בי, המקור הוא אלוקי, התרחקות כביכול מהמקור על ידי חיי המעשה וכל מה שאנחנו עושים, ותשובה להשיב את הכל, לחבר את הכל, את כל הענפים אל שורשם, אל המקורם, אל הרצון של הקדוש ברוך הוא, כן? לא לבטל את הדברים, אלא רק לחבר את הדברים, הדברים הולכים ומתחברים. זה מובן כאן עד הרי, שאלות עד לכאן. אני לא, כן, בבקשה.
שאתה לא רוצה להגיד מעשה חסד, וכתותם איזה גם מבטל תורה, אבל הוא רוצה למעשים למען הכלל.
מסוין, תרבה, תרבה, אבל מה? בפרופורציה, הכל בפרופורציה. אדם עושה מעשה טוב, הוא מתחבר למקור, כי המקור הוא הרצון הטוב של אלוקים. אתה עושה חסד, אתה מאיר את נשמתך. אתה מסיר ביותר נכון קליפה מעל נשמתך. אני לא יודע אם יצא לך פעם לעשות חסד. אבל מיד הרגשת יותר טוב. בעצם העשייה. זה כאילו דבר פסיכולוגי, אבל בעצם זה דבר שייך לנשמת האדם, למהות האדם. מידה כנגד מידה. באותה מידה שאתה מודד, מודדים לך. אתה עושה טוב, נשמתך מוערת. אתה עושה רע, נשמתך מחוסה כביכול. היא לא מאירה. אבל מה? כל דבר פרופורציה. כי אם למשל באת למכון מאיר, וכאן בירושלים יש הרבה חסדים. אתה יכול ללכת ללוויות, אתה יכול ללכת לחתונות, לשמח חתן וקלה, אתה יכול ללכת, יש כאן בית חינוך לעברים, לעזור לעברים, אתה יכול זה, אתה יכול זה. אחרי שנה אני אשאל אותך, איפה היית? היית בכל מקום חוץ מכון מאיר, יכול לקרוא דבר כזה. זה ככה הגמרא אומרת שהיה פעם רב אחד שהוא גר בקיסריה, והיה לו בן שהוא רצה שהוא ילמד תורה, הוא שלח אותו לטבריה. אז הוא בא לטבריה ולמד שם בישיבה. אבל מה, הוא היה ככה נשמה טובה, אז הוא החליט, הוא ילך ללוויות. כל פעם שיש לוויה, זה מצווה גדולה ללוות את המת. הוא הולך ללוויות. הפעם אחת האבא שלו פגש מישהו מטבריה, אז הוא שם, מה עם הבן שלי שם? מה הוא עושה בטבריה? אז הוא אומר לו, הוא הולך בלוויות כל היום, הוא חברת קדישה. אז הוא אומר, אמין, בלי אין קברים בקיסריה, שלחתי אותו לטבריה, לא יכול להישאר בקיסריה, וללכת ללוויות, מה צריך ללכת לטבריה? זה משל כמובן, זה גבין, אתה בא למכון מאיר, אתה בא לישיבה, תתרכז בעיקר. הנה פעם ללכת לשמח חתן וקלה, או לעשות חסד כזה, זה דבר חשוב. אבל במקום המטרה העיקרית זה ללמוד תורה, ללמוד איך ללמוד תורה, אז חבל, ככה זה פרופורציה נכונה, בסדר? אז, אבל כל מעשה טוב מאיר את הנשמה, זה אתה צודק. טוב, עד לכאן באופן אישי, פרטי כמיוחד. איך זה מתקשר לכל תהליך הגאולה וישועה של עם ישראל? בואו נראה את זה בתוך. בבקשה. ותנועתנו הקדושה. מהי תנועתנו הקדושה? תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון. וכאן אני רוצה להעיר איזה הערה. הקביעה הוודאית, המוחלטת, הבלתי ניתנת לערעור, שתחיית עם ישראל בארצו זה תנועה קדושה, אלוקית, שאנחנו שותפים לה, פועלים בתוכה. את הדבר הזה הרב קוק זצ"ל, הוא הטביע בתוך עם ישראל. זה לא דבר פשוט. עד היום לצערנו הרב יש כאלה שלא רואים בתחייה של עם ישראל. ובתנועה הציונית או המדינית או הקמת המדינה או כל הדברים האלה, ערך מקודש. רק לפני שבאתי לכאן, שאלה אותי בת במכון הרש, היה זה שיעור, מה זה דגל ישראל? מה המשמעות? משמה צריך דגל ישראל? היא אמרה שיש לה ידיד או משהו, כנראה שהוא בהשקפת דגל. משמה צריך דגל? לא מבינה מה צריך דגל. מה זה דגל? דגל ישראל זה ביטוי לאחדות עם ישראל סביב התחייה של עם ישראל בארצו כערך מקודש. זה דגל ישראל. כמו בשבטים שהיו הולכים במדבר, היו מרימים את הדגל, כל השבט היה מתאחד סביב הדגל. זה היה מושג של דגל, כן. דגל ישראל, עם ישראל סוף סוף יכול להרים דגל. כשהיינו בגלות לא יכולנו להרים דגלים, איזה דגלים היינו מרימים? ברוך השם, אפשר להרים דגל ישראל. אני לא מדבר על המשמעות הפנימית של מגן דוד ותכלת לבן וכל הדברים האלה. אני אומר, בעובדה שיש דגל שכולנו יכולים להתאחד סביבו ולהגיד, יש לנו מדינה וזה דגלה של המדינה וכולנו מאוחדים ועל הדגל הזה נלחמים ונאבקים בצבא, בחיים, בכל דבר. זה דגל ישראל וזה ערך מקודש. זה הרב קוק זצ"ל, זה מה שהוא אומר כאן. אני קורא עוד פעם, בתנועתנו הקדושה, תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון, ראו עינינו כי היא נאצלה מראש מקדם ממקור הקודש. התנועה המדינית, של הקמת מדינת ישראל ותחיית עם ישראל בארצו זה עניין עולמי, זה עניין היסטורי שלא מתחיל מהקמת המדינה, זה מתחיל מאברהם אבינו. האמת היא שאברהם אבינו הוא הראשון שעשה את הצעדים שלו מאור כסדים, לך לך אל הארץ אשר הרקע ואשך לגוי גדול ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה, לארץ ישראל. זה הדבר הראשון. ומה שאנחנו היום חווים וחיים ונלחמים ונאבקים, זה ההמשך של הצעדים האלה של אברהם אבינו. אבל אחרי אברהם אבינו היו בית ראשון, בית שני, בית ראשון נחרב, בית שני נחרב, ואנחנו היום בפתחו של בית שלישי. אבל הראשונים, עוד לפני התנועה הציונית, שהם קמו ואמרו, יהודים, לעלות לארץ ישראל, לקום לציון, והיו, עוד לפני שקם הרצל, והיו רבנים מאוד חשובים, שהזכרתי את רבי יהודה אלקלעי מקודם, רבי צבי קלישר, רב אליהו גוטמכר, הנציב ואחרים, רבנים חשובים, שהם אמרו, עוד לפני זה היה גאון מווילנה, בעל שם טוב, שאמרו, הגיע הזמן שיהודים יעלו לארץ ישראל ויקימו להם כאן ישות מדינית, דהיינו מדינה עצמאית. שזה הביטוי להגשמת חזון של הנביא יחזקאל, התחיינה העצמות היבשות, דהיינו תחיית העצמות היבשות. הנה אצלה, הרעיון הזה לבוא לארץ ישראל, נאצלה מראש מקדם ממקור הקודש. זה מתחיל מהקודש, מתוך השקיקה האלוקית, אשר היא מפעמת בכנסת ישראל מאז ומעולם לבוא לארץ ישראל. אומרת בלי ערף, נחשפה וגם חלתה נפשי, קלתה נפשי, סליחה, לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו, אל אל חי, כמו שכתוב בתהילים. הצעדים הראשונים אשר נתגלו בלידתה של תנועת הקודש, הכוונה היא התנועה הזאת של שיבת ציון, כאשר יצאו מידי מחולליה הראשונים, הכוונה אותם צדיקים, רבנים, מנהיגים רוחניים, שקמו ואמרו, קומו ונעלה ציון, הלא כולם היו ספוגים תל קודש, מאוויים נאצלים, חזיונו של הלוי, הכוונה היא הלוי, הכוונה היא רבי יהודה הלוי, שהוא היה כל כולו אוהב ציון, שירי ציון הידועים שלו. הלא היה מלא צמאון נפשי עמוק לחזות בנועם השם, בהיכל קודשו, ארמון על מכונו, ושרי קודש מעללים בהדרת קודש בזיו תפארתם. דהיינו, אותם יהודים, רבנים, צדיקים, סתם עמך, כשהם דיברו על חזון העם היהודי לעלות לארץ ישראל, הם ראו את מה שיהיה בסופו של דבר, בית המקדש, הנבואה, אור הקודש, עם ישראל מאיר לעולם, עם ישראל מפיץ אורו בעולם, חזון גדול. החזון הוא גדול, אבל הדרך להגשמת החזון היא לא פשוטה. ובאמת באה התנועה הציונית והקימה את מדינת ישראל, כהיום הזה נאמר, ואתה שואל את עצמך, איפה כל אותם הרעיונות? איפה כל אותם מחשבות? איפה כל אותם השאיפות האציליות? שעם ישראל, חדש ימינו כקדם, בית המקדש ואורו של עולם וכל הדברים, איפה זה נמצא? איפה זה נמצא? בדרך, יפה מאוד. ואנחנו נמצאים בדרך. אבל הרב כותב, קובע כאן בצורה החלטית, אומר, כל העניין הזה של תחיית עם ישראל, בתחילת דרכו, כל כולו קודש. באמצע, תמיד באמצע, דרך אגב, לא רק כאן. גם בכל דבר של באמצע, יש קשיים. אדם למשל רוצה להתחתן, רעיון טוב, מה אתם אומרים? מי אומר רעיון טוב? מי אומר שזה רעיון? יש כאן מישהו נשוי כבר? זה רעיון טוב, נכון? אתה הגעת לאמצע או שאתה בהתחלת האמצע? יש קשיים. חביבי. באמצע תמיד יש קשיים. בעזרת השם, שתהיה סבא ויהיה לך נכדים, תהיה מבסוט. תקטוף את הפירות. זה כלל ברזל הדבר הזה. סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה היא טובה. הרעיון הוא נהדר. האמצע הוא תמיד קשה עם קשיים, בעיות. אבל המחשבה לא הולכת לאיבוד. היא גנוזה, היא נמצאת בתוך החיים. זה כמו עץ ממש. אתה לוקח שתיל או זרע של זית. אתה שם אותו באדמה כחקלאי. אתה רוצה לקטוף פירות ממנו, נכון? נכון או לא? כמה זמן לוקחת שאפשר לקטוף פירות? 5 שנים. חמש שנים. אתה לא רואה שום דבר. ואם אתה רואה, זה כבר עורלה, אתה לא יכול... רק אז אתה כותף את הפירות. זה החיים שלנו. החיים מורכבים מהתחלה טובה, רעיון טוב, מחשבות טובות, אמצע, קשה, בעיות, דברים כאלה. אבל אלה שרוצים להתחתן שלא ייבעלו, כמו אותם רווקים סקנים שאומרים, לא, 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 אני ראיתי כבר את החיים האלה. לא להיבעל. לא, אין ברירה, חייבים לעבור את המשוכה הזאת. אמצע, קצת קשה, עם קצת בעיות, מי יותר, מי פחות. סוף, גן עדן, עולם הבא, מכון מאיר. בסדר? ככה מדינת ישראל, רעיון נהדר, הגשמה קשה מאוד, המימוש קשה מאוד, התכלית נהדרת, בעזרת השם.